אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש, שני עניינים בו, אחד יוביל אותו ערן עציון, ואת החלק השני תוביל איריס בוקר. האמת שבאופן די מקרי יצא ששתי השיחות מתקיימות על תא שטח די קרוב אחד לשני. ערן ידבר איתנו על מה שקורה בין איראן לסעודיה לעיראק, וכל האזור ההוא, ואיריס תכניס אותם לסוד העניינים בכל מה שקשור באפגניסטן שאחרי נסיגת האמריקאים, אבל על אפגניסטן בכלל. אבל לפני שנעבור לשמוע את Silent Regression, עוד עדכון אחד קטן, פתחתי גם ערוץ יוטיוב, הפודקאסט של טובי פולק ביוטיוב, לאט לאט אני מעלה לשם מבחר של פרקים, אני לא בטוח שכל הפרקים יעלו לשם, אבל פרקים מובחרים יעלו, ובהמשך אני מקווה שכל פרק יעלה גם בנגנים הרגילים וגם ליוטיוב. אמרו לי שזה עובד, ננסה גם את זה. אז נתרענן לרגע עם Silent Regression ונמשיך. בחלק הראשון של הפרק הזה אני מדבר עם ערן עציון, יזם מדיני ופוליטי, דיפלומט בכיר לשעבר, מי שהיה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, והיה גם ראש התכנון המדיני במשרד החוץ. ערן ידבר איתנו על ההתקרבות הקצת מפתיעה, ואולי בעצם פחות מפתיעה, בין איראן לערב הסעודית. אתם יודעים, סונים ושיעים, סונה ושיעה, יריבויות באמת עתיקות של אזורי השפעה, בצד אחד איראן שהיחסים שלה עם ארצות הברית ידועים, מצד שני סעודיה שגם שם היחסים היו ידועים במשך שנים, זאת אומרת הסעודים הלכו עם האמריקאים, האיראנים הלכו גם עם הרוסים אבל גם עם עצמם, אהבה גדולה לא שררה שם, אבל הדברים משתנים במזרח התיכון, ומכל הסיפור הזה בסופו של דבר מי שנשאר די בצד אלה אנחנו, עם הסכם הגרעין שכנראה איכשהו יתחדש באיזושהי דרך, וגם אם לא יתחדש רשמית, הוא כנראה שיהיו הבנות שיהיו די רחוקות מהחלום הישראלי הרטוב, לפחות של נתניהו ואפילו לפניו של ברק. אז זה ערן עציון על הסיפור האיראני-סעודי בעיקר. החלק השני של הפרק, אנחנו חוזרים לאיריס בוקר עם חדשות האפוקליפסה. עכשיו האפוקליפסה שאיריס תדבר עליה היא אפוקליפסה רב-שנתית, רב-דורית, והיא יותר, נקרא לזה אזור אסון, אזור כאוטי. אנחנו מדברים על אפגניסטן. אנחנו באמת, היסטורית ראינו שמעצמות עצומות, כמו בריטניה, ולאחר מכן ברית המועצות, ובאחרונה ארצות הברית, ניסו להכניס את הראש שלהם לשם. בעצם נכנסו לא רק עם הראש, גם עם הידיים, וכמעט עם כל כמעט עם כל הגוף, ויצאו בשן ועין. ועכשיו זה התור של הטליבן, וברקע מתקיימת יריבות עם דאש, שמנסה להתבסס בשטחים, בשטחי ההפקר של מה שהיה אפגניסטן. בקיצור, בלגן שלם, עוני עצום, רמיסת זכויות אדם, אבל גם ניסיון מאוד מאוד, לא יודע אם להגיד נואש או חסר סיכוי של הטליבן לבסס שלטון חדש, שלטון יציב. אבל כאמור, אנחנו נתחיל עם ערן עציון על האזור היותר קרוב אלינו, שנוגע יותר לנו, הסיפור שבין איראן לערב הסעודית. מיד. וכאמור וכמובטח, אנחנו פה עם ערן עציון, וכמו שאמרתי לו לפני כמה דקות בשיחה המקדימה, אני קצת מבולבל. אני יודע שיש מלחמת עולם בין סונים ושיעים, ולהפך במשך מי יודע כמה מאות שנים, אולי אלפי שנים, והיריבויות במזרח הקרוב, במפרץ הפרסי, well known, איראן עיראק ואיראן סעודיה ואיראן נגד כל העולם, אזורי השפעה והכל. פתאום אנחנו שומעים על התקרבויות, על שיחות, על החלפת שגרירים, כל מיני סיפורים. איראן, תעשה לי קצת סדר, אני איבדתי את הדרך בעניין הזה.
אני בטוח שהרבה מאוד אנשים חולקים את הסנטימנט הזה ואת התחושה הזאת שבאמת הרבה דברים קורים ולא בדיוק ברור כמאמר הפתגם העממי מי נגד מי וכו'. אז בוא רגע ניקח בתור התחלה חצי צעד אחורה ונגיד שהמזרח התיכון תמיד היה אזור שהייתה בו בדיוק את אותו סוג של דינמיות ומתעתעת שתיארת הרגע. אני זוכר את עצמי כצוער צעיר במשרד החוץ, שנכנס למחלקת המחקר המדיני של המשרד, ומתחיל להיחשף לחומרים יותר מסווגים ויותר פנימיים וכולי, ואתה באמת נדהם מיד כמה הדינמיקה הזאת היא סוערת, ויום אחד שתי מדינות ערביות יכולות להיות אויבות, ויום למחרת הן יכולות להתחבק וחוזר חלילה. ואז אתה מבין שזה טבע הדברים באזור הזה, לא רק באזור הזה, בסדר, אבל אנחנו מדברים היום על האזור הזה. אז במידה רבה, לפחות בעיניי, השינוי הוא לא עד כדי כך מהותי. מה שכן השתנה בתקופה האחרונה, וגם זה דבר שהוא אופייני לא רק לאזור ולא רק לתחום הזה שאנחנו מדברים עליו, זה שכן יש העצה, אנחנו בכלל, יש הטוענים שאנחנו בעידן של העצה של תהליכים, בעיקר בגלל הטכנולוגיה, אבל לא רק, ויש העצה מסוימת באמת גם של התהליכים האלה. אז זה לא פשוט להבין בזמן אמת, ואחד הדברים הכי מסוכנים זה להתקבע בקונספציות לגבי ניתוח תמונת המצב. בדרך כלל הניתוחים האלה במערכות המקצועיות נעשים באמצעות עזרים טקטיים. מכינים שקפים, מכינים דיאגרמות שבעיקר...
משחקי מלחמה למיניהם.
כן, אבל נכון, אבל ברקע שלהם עומד ניתוח אסטרטגי שבדרך כלל עושה את ההבחנה, כמו שנוהגים לעשות במערכות הקלאסיות, בין כוחותינו לבין האויב, כן? בין
אויב או טורף, ידיד או טורף, או מה שזה היה בצבא.
עמית או טורף.
עמית או טורף. רק הערה קטנה, אמרת מלחמות בין מדינות ערביות, אבל הרי איראנים הם לא ערבים. האיראנים הם איסלאמיסטים, הם מוסלמים, אבל הם לא ערבים.
מדינות המזרח התיכון, כולן. כולל היהודים וכולל הטורקים.
כן, כולנו ערבים בכל מיני סוגים.
כולנו מזרח תיכוניים, כן. אז מצד אחד, אז הדיאגרמות האלה שדיברנו עליהן, הן מבחינות בין עמית לטורף, והן מנסות גם לסרטט את החיבורים, את הצירים, כן? המונח הקלאסי הזה של ציר הרשע, שהשאיל בזמנו ג'ורג' בוש, שמקורו עוד בתקופות קודמות, מלחמת העולם השנייה וכו'. והיו ניסיונות לסרטט, שעדיין נמשכים, ופה, ועל זה אני רגע רוצה להתעכב, לסרטט כביכול, מחנה איראני, מחנה פרו-איראני, ומחנה אנטי-איראני. ורוב ממשלות ישראל, צריך להגיד ביושר, עוד לפני נתניהו, וביתר סעט בתקופת נתניהו, וזה נמשך גם אחריו. בעצם, תבנית, הקונספציה שלהם, או ההסתכלות שלהם על האזור הייתה, יש את איראן וגרורותיה ושותפיה, ויש את, צורך העניין, ישראל, בת בריתה המקומית של ארצות הברית, אני עושה את זה רגע בכוונה שטחי, ועכשיו התפקיד שלנו זה לנסות ולייצר קואליציה אנטי-איראנית, על בסיס מדינות המפרץ ומדינות השלום, וכל מי שרק יהיה מוכן לבוא. והשינוי, אני חושב, היותר מהותי שאנחנו רואים עכשיו, שבעצם, שוב, הוא צריך להבחין בין המציאות, לפחות כפי שאני מבין אותה, לבין הקונספציה הישראלית. המציאות משתנה, הקונספציה עדיין לא השתנתה. המציאות משתנה במובן הזה שמדינות ערב ומדינות האזור באופן כללי, תחת ההבנה שלהן המאוחרת בדרך כלל, שארצות הברית משנה את תפקידה ההיסטורי באזור, ועוברת ממצב של הגמון אזורי למצב אחר, שאפשר להפיין אותו אם אתה רוצה לחכת יותר בפירוט, אבל תחת ההבנה הזאת, ותחת כן תחושת האיום, שיש למדינות המפרץ בעיקר מאיראן, הן מתארגנות מחדש, מחשבות מסלול מחדש. והדבר הזה קשור להרבה מאוד דברים, אני לא רוצה להלאות את המאזינים שלנו, אבל זה קשור למלחמה בתימן, שבניגוד לציפיותיהם של הסעודים והאמירתים, מסתיימת בתבוסה, והם נסוגים משם עם הזנב בין הרגליים, ועם...
אולי אפגניסטן של המזרח הקרוב, אתה יודע, אף אחד לא מצליח לצאת משם בשלום איכשהו.
נכון, ועם התקיפות, ובעיקר התקיפה הגדולה שביצעה איראן על שדות הנפט הסעודים, וההבנה של הסעודים ש-they're on their own, עם כל הדיבורים הגדולים, גם של האמריקאים, גם שלהם עצמם, גם של הישראלים, בסוף הם נשארו עם החורבות העשנות של המתקנים הכי קריטיים שלהם, עם צניחה במחירי הנפט, ולא רוצה להשתמש בביטויים יותר ציוריים.
כן, התחתונים למטה, אבל
המסקנה שלהם מזה, המסקנה שלהם מזה, זה שהם צריכים לעשות פיבוט. עכשיו, גם פה צריך להיזהר, כי אנחנו עם הנטייה הזאת למחשבה בשחור לבן וכחול אדום, והחיצים מיד זזים וזה, זה לא בדיוק כך. זה שסעודיה ואיראן עכשיו מנהלות משא ומתן מתקדם, וכנראה יגיעו לשורה של הסכמים ביניהם. זה לא אומר, לא שסעודיה זנחה את תקוותיה למשוך את ארצות הברית ליותר מעורבות פה באזור. ולא שהיא מחר בבוקר תפנה עורף לכל הסיכומים החשאיים שיש להם ישראל. זה לא עובד ככה. להבדיל מהעבר שבו החלוקה הזאת בין טובים לרעים ובין עמית לטורף הייתה מאוד חדה. אנחנו היום בעידן אחר, עידן שבו מושג המפתח הוא בדיוק האזור האפור של הבין לבין, מה שנקרא frenemies. היום כמעט כל זוג מדינות, האפיון הנכון שלהם זה לא friends או enemies, אלא frenemies. באזורים מסוימים הם יודעות לשתף פעולה, באזורים אחרים הם יכולות להיאבק ביניהם. אני יכול לתת לך אין ספור דוגמאות.
כן, אבל לפני זה טיפה רק בשביל שאני אבין, כי אם אני אבין אולי גם עוד שניים, שלושה אנשים ינסו להבין, היומרה של כל מיני גורמים, עיראק בזמנו וערב הסעודית לאורך כל הדרך, להיות באימות עם מעצמה, והיא באמת מעצמה, לא יעזור שום דבר כמו איראן, מבחינת סדרי הגודל, מבחינת גודל המדינה, מבחינת המשאבים, מבחינת כל דבר שלא יהיה, היסטוריה. איזה היסטוריה יש לערב הסעודית מול ההיסטוריה של איראן, זה הרי בדיחה. וגם העקשנות, צריך להגיד, זאת אומרת, כמה שחטפו וכמה שסנקציות וכל מה שאנחנו מכירים באמת עשרות השנים האחרונות, אני פה לא מדבר על ההיסטוריה, כי אני לא היסטוריון, אבל אנחנו רואים. אז למה זה קורה בעצם רק עכשיו, או למה החיבור האינטרסים לא בא לידי ביטוי באופן הרבה יותר משמעותי קודם? זה מה שאני אומר, אם זה הגיוני שזה יקרה עכשיו, למה זה קורה רק עכשיו? אולי בגלל שטראמפ ירד מהבמה? אולי בגלל גם לא יודע, הסיפור של הנפט פתאום מאבד מהחשיבות שלו, כמו שהיה נניח בשנות ה-70, ואחר כך אולי גם בשנות ה-90, והיום מדברים כבר על מקורות אנרגיה אחרים.
כרגיל יש פה צירוף של כמה דברים. בעיניי הדבר הראשון זה מה שאמרתי, ההסתלקות של ארצות הברית. הסדר האזורי במזרח התיכון, במידה שהיה אפשר לקרוא לו סדר, הוכתב במידה רבה על ידי ארצות הברית. ברגע שארצות הברית התחילה לסגת, לאור התבוסות שהיא ספגה בעיראק ובאפגניסטן, בשלב הראשון, אתה יודע, זה כמו בפסיכולוגיה, היה שלב של הכחשה והיה שלב של מאבק.
אנחנו עוד לא עברנו את האבל.
ועכשיו
במקומות מסוימים.
נכון. אבל אצל הסעודים ואחרים כבר הגיע שלב ההשלמה והניסיון להתמודד עם המציאות החדשה. זה הדבר המרכזי. בנוסף, כן, יש את הוקטור ארוך הטווח של התיישנות והתקלות ואובדנם של הנכסים האסטרטגיים העיקריים של מדינות הנפט, והבנה שבתוך מושגים היסטוריים זמן קצר מאוד, הם יאבדו את מקור ההכנסה הזה, ובוודאי את המשקל הגיאופוליטי שלהם. כבר מאבדות את זה, כבר מרגישים את זה. ובנוסף, יש כן את היריבויות ההיסטוריות העתיקות, כן את המאבקים בין השיעה לסונה, כן את המאבקים הספציפיים בכל מדינה, בין הנסיכים השונים ובתי המלוכה וכו', זה הכל ביחד. אבל הדבר המרכזי זה בעיניי שינוי תפקידה של ארצות הברית, כי זה באמת היה המעצב המרכזי תמיד, וברגע שהיא בחרה לשנות כיוון, זה מאלץ את כולם לחשב מסלול מחדש, וזה מה שאנחנו רואים.
אז בעצם מה שאמר לי בשיחה אחרת אלון פינקס, אפרופו היציאה וההחלטה של ביידן לעזוב או להפחית את תשומת הלב למזרח התיכון, וגם לאזורים אחרים, כמו אפילו קוריאה, וללכת עם הפנים לסין, שכמובן קוריאה קשורה לשם. זה בעצם, זאת התזוזה הטקטונית המשמעותית שגורמת לכל השחקנים המשניים להבין שצריך גם לחשב את המסלול שלהם מחדש?
כן, בפשטות כן, וצריך להיזהר מלשים את האצבע המאשימה או לא מאשימה רק על ביידן, כי זה תהליך שהתחיל בימי אובמה ונמשך בימי טראמפ.
אוקיי. אבל טראמפ בכל זאת שם הרבה מאוד ביצים בתוך הסל הזה,
שלפחות
הסכמי אברהם, כל הערר.
הוא לא שם שום דבר, מה הוא שם?
אוקיי, לא יודע, למכור מטוסים, זה מה שהוא ניסה.
בסדר, זה הם עשו תמיד והם ימשיכו לעשות, אתה יודע,
אוקיי.
כל עוד יהיו פה מי שיהיו מוכנים לשלם בדולרים עבור אמל"ח אמריקאי, הם יקבלו את זה.
אז בעצם התחושה שלי הייתה שכל הסיפור הזה של הסכם אברהם זה עסקים של קושנר ושות עם האמירותים או עם אבו דאבי או מי שזה לא היה שם, בחריינים, אבל בסופו של דבר זה לא קשור כל כך לאינטרסים הגלובליים.
אני יכול בתשובה קצרה להסכים איתך ולעצור כאן, ואפשר להמשיך ולומר, אפשר להמשיך ולומר בכל זאת שכן היה בהסכמים האלה ביטוי מסוים לאותה תפיסה שהזכרתי קודם, של ניסיון לייצר קואליציה אזורית בתמיכה אמריקאית וישראלית נגד איראן. כלומר, אם תרצה, בראייה אולי, שכרגע אולי טיפה מוקדמת, אבל כשנסתכל על זה עוד כמה שנים, אז נגיד, אוקיי, היה איזה רגע שבו הקונספציה הזאת של ניסיון לבנות קואליציה אמריקאית, ישראלית, ערבית נגד איראן, היה נראה כמשהו שעומד לקרום עור וגידים, וזה הרגע של הסכמי אברהם, אבל הרגע הזה היה קצר מאוד.
אם הוא היה בכלל, כי
הוא היה.
חוץ מאשר כמה נסיעות, כמה נסיעות צ'ופר עם חילוץ עצמות מתוך, אני לא בדיוק יודע
מה. תשמע, אפשר להשתעשע בשאלה מה היה קורה.
אני, סלח לי שאני, כן, אני מגחך, כי ההתפרצות, השמחה האדירה הזאת על שלום בין מדינות, שקודם כל אצל עוד בתקופת רבין התחילו אפילו פרס באומן, אני זוכר, וביקורים שהיו לפני באמת 30 שנה, והקשר עם המפרציות היה שריר וקיים עם קשרים עסקיים וכלכליים לאורך כל השנים, גם אם לא באופן רשמי. ממה ההתלהבות? מישהו חשב שסעודיה פתאום תצטרף לכל החגיגה הזאת ותהפך לחלק מההסתדרות הציונית? משהו פה, מישהו סיפר לעצמו סיפור פה שלא היה קשור למציאות. זאת התחושה שלי לפחות.
שוב, היה פה הייפ מאוד גדול מסיבות ברורות, אבל כן היה בו איזשהו גרעין. ומתי היינו יכולים לשפוט יותר טוב את השאלה הזו? אם חלילה טראמפ היה מנצח. כי אם טראמפ היה מנצח, סביר להניח שהמגמה הזאת כן הייתה נמשכת. כלומר, הוא היה ממשיך להוציא את ארצות הברית מהאזור, אבל הוא כן היה נותן תמיכה יותר משמעותית לסוג הזה של קואליציה אנטי-איראנית. ורק נקודה אחרונה בהקשר הזה, שזה למרות, שוב, כל מה שאתה אומר נכון, ועדיין יש להבנתי בשנים האחרונות, והסכמי אברהם בעניין הזה היו גם ביטוי לזה, וגם נתנו איזושהי תאוצה לזה, יש כן העמקה של שיתופי הפעולה הביטחוניים והמודיעיניים בין ישראל לבין מדינות המפרץ, בצורה שבעבר לא הייתה. ולכן מה שאני אומר, הרגע הזה שבו נדמה היה שכן, הנה זה מתממש לאט לאט, ואכן ניתן יהיה לייצר איזושהי קואליציה אנטי-איראנית במובנים האלה, הביטחוניים, הצבאיים, המודיעיניים וכו', היה נדמה שזה שם. ואני חושב שיש עדיין ישראלים שחושבים שזה עדיין שם. אבל לשיטתי, זה לא.
אני יודע שיש ישראלים שמזהים שם הזדמנויות עסקיות לעצמם.
זה בסדר.
זה בוודאות.
זה בסדר. מי שמוכן, אתה יודע, לעצום את שתי עיניו המוסריות ולמכור פגסוס למשטרים רודניים וכולי, שיבוסם לו.
שום דבר חדש בעניין הזה, אנחנו מכירים את זה כבר כל כך הרבה שנים. כסף ומוסר לא הולכים ביחד, אין שום חידוש בעניין הזה. אבל איפה עומדת סעודיה בכל הסיפור? כי סעודיה הייתה כמעט היסטורית, באמת הרבה מאוד שנים, בלי שום קשר לממשלים שהתחלפו, הייתה באזור של אמריקה. זאת אומרת, הקשר היה מאוד מאוד הדוק. הם היו באותה חבילה, גם אם איראן לא הייתה בדיוק על הפרק באותו זמן. נראה שזה קצת התערער.
בואו נתחיל מזה שסעודיה תמיד הייתה אניגמה, גם בעיני המומחים הכי גדולים שעוקבים אחרי הסעודים לאורך עשרות שנים, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים. נבחי הנבחים של הדינמיקות שם בקרב האליטה המאוד מאוד קטנה הזאת, של הנסיכים והמאבקים בתוך בית המלוכה והמדרגות השונות של הירושה וכו', זה מפרנס הרבה מאוד אנשים הרבה מאוד שנים, אבל בסופו של דבר הרבה פעמים אנשים מוצאים את עצמם מופתעים מהאירועים. וכמובן ההפתעה האסטרטגית הגדולה בהקשר הזה של השנים האחרונות הייתה החיסול הנורא של חשוקג'י, שלא בדיוק ברור מה עבר בראשו של MBS כשהוא אישר את הדבר הזה. זה היה איזה רגע של חולשה אסטרטגית מדהימה, או יוהרה, או שתיהן. ואיך הוא לא הבין שהדבר הזה עלול להיות חרב פיפיות, זה לא ברור. בכל אופן, זה חיסל את היכולת שלו באופן אישי, וגם של, במידה רבה של סעודיה כמדינה, למנף את אותם דברים שהייתה רגילה למנף בוושינגטון וגם בבירות מערביות אחרות, וגרם להם נזק עצום שכל עוד MBS בתמונה הוא לא ייעלם. אז זה הדבר הראשון שצריך להגיד. הדבר השני זה שהסעודים כמובן לא טיפשים, וזה חוזר למה שאמרנו קודם, הם הראשונים, אולי לא הראשונים להבין, אתה יודע מה, אבל הנפגעים העיקריים נקרא לזה, מיציאתה של ארצות הברית מהאזור, מכיוון שהם מה שהם, כמו שהתחלת להגיד, עם המשקל האזורי שלהם, עם המשקל הכלכלי שלהם, עם זה עם היריבות ההיסטורית בינם לבין איראן, והם במידה רבה מבוהלים מהמצב החדש שנוצר, ומחפשים בנרות איזשהם דרכים חדשות להתמודד איתו, והדרך הזאת היא מבחינתם דרך ההידברות, יש בזה הרבה מאוד היגיון, אין להם שום כוונה, מעולם לא הייתה להם, ואין להם שום כוונה לצאת למאבק צבאי, מלחמה עם איראן, הם יודעים שאסור להם...
זה לא כוחות בכלל, זאת אומרת,
אין פה
שום בלנס.
נכון. ואם בעבר הם יכלו להניח שארצות הברית תבוא לעזרתם במקרה כזה, היום ההנחה...
It's not gonna happen.
כן. ולכן מה שנשאר להם זה הניסיון להידבר עם איראן ולהגיע אותה לאיזשהם הבנות, שכמובן יש פה גם אינטרס איראני.
ועל הדרך אנחנו שומעים גם כל מיני פעפועים או זליגות של קשרים איראנים עיראקים. זה גם איזה משהו שפתאום צץ, אולי גם מתוך הירידת
לא
ההשפעה האמריקאית.
לא, זה רגע, זה באמת היסטוריה עתיקה. ההשפעה האיראנית בעיראק תמיד הייתה חזקה מאוד, היא רק הלכה והתחזקה למרבה הצער תחת הכיבוש האמריקאי, זה אחת ה-unintended consequences הכי בעייתיות של הפלישה האמריקאית לעיראק, וגם מחדל מודיעיני, שאני חייב לומר שהיו בישראל כאלה שהזהירו אותם. אני במקרה עבדתי במוצאי ביטחון לאומי בתקופה הרלוונטית עם אפרים הלוי, מיד אחרי שהוא היה ראש מוסד, הוא היה ראש מל"ל, והוא אמר, ממש באופן נבואי, הוא ידע לחזות את מה שיקרה כתוצאה מהפלישה האמריקאית לעיראק, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לומר לאמריקאים את הכל, כי מדיניות הממשלה כמובן הייתה לתמוך בפלישה הזאת, אבל הוא הזהיר בחדרים סגורים, בדיוק מפני התרחיש בסופו של דבר קרה, כולל הגדלת ההשפעה האיראנית, והתפוררות המדינה העיראקית וכו'.
ואנחנו זוכרים מי עודד במרץ את האמריקאים להיכנס לאיראן.
אבל שוב, בוא, אתה חושב על נתניהו, אבל זה לא רק נתניהו.
לא, זה לא רק נתניהו. הייתה מדיניות הישראלית יחד עם בוש, האבא ובוש הבן.
נכון. יש את הוידאו המפורסם של נתניהו.
כן.
way back, עם הכיתוב בנג'מין איתי, מסביר לנו.
כן, בשנות ה-80 עוד, כן, בטח. לסטודנטים נלהבים באיזשהו קמפוס.
לא, זה היה באיזו עדות בוועדה של הקונגרס.
אוקיי, לא, אבל יש כמה. בסדר, אז אנחנו מדברים, אוקיי, טראמפ ירד מהבמה, נתניהו כרגע, בהשעיה, נקווה שזה יוצא יותר מזה, אבל כרגע...
בנבצרות זמנית.
בנבצרות זמנית, או מה שזה לא יהיה. אמריקה הולכת לכיוון סין, הסעודים מדברים פתאום עם האיראנים, שזה איזושהי אצבע בעין, כמובן, גם לאמריקאים, אז פחות אכפת להם אולי, אבל בעיקר לישראל, עם כל הרהב הגדול של אנחנו בציר הנכון, זאת אומרת, אנחנו בצד הלבן, והם בצד השחור וכו'. וזה קצת תוקע מקלות בגלגלים של כל נביאי אוטוטו שגרירויות בריאד ובירושלים, רנסנס ביחסים עם סעודיה. זאת אומרת, גם שם יש דברים חסויים, אבל רשמית והכל, זה באמת המצב? זאת אומרת, יש פה איזה מכה בראש?
יש פה ללא ספק נסיגה שנובעת מכל הדברים שדיברנו עליהם, ובעיקר בהקשר הזה מירידתו של טראמפ מהבמה ועליית ביידן והדמוקרטים, שלמשל המשקל שהם נותנים להפרות זכויות האדם בסעודיה, לטבעו של המשטר הסעודי, לנזקים של חיסול חשוקתי ודברים מסוג הזה, הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שהיה בימיו של טראמפ, ולכן כרגע יש לא נתק, אבל יש משבר מתמשך ביחסי ארצות הברית סעודיה, שכל עוד הנפשות הפועלות הם אלה שאנחנו כבר הזכרנו, המשבר הזה יימשך. ובין אחת המשמעויות של הדבר הזה היא גם בהחלט התקררות ביחסים בין סעודיה, לפחות בנראות של היחסים בין ישראל לבין סעודיה, והתחממות מסוימת ביחסים שבין סעודיה לבין איראן. יש פה בהחלט חוק כזה של, שוב, בפשטנות של כלים שלובים. אבל צריך להיזהר פה מאובר דרמטיזציה. יש דבר אחד שהוא דרמטי ועליו צריך להתעכב כשאנחנו מנסים לזכור פה במהירות את הזירה, מעבר לעניין של יציאת ארצות הברית שכבר דיברנו עליו מספיק, וזה כמובן התקדמות הפרויקט הגרעיני האיראני והסיכויים כן או
זה
לא
בדיוק מה
לחזור.
שרציתי לדבר על על ההסכם, יחזרו או לא יחזרו, איפה הדברים האלה עומדים.
כן, זה המעצב המרכזי השני אחרי יציאתה של ארצות הברית, זה הדבר שכולם בעצם מסתכלים עליו וככה מחשבים את המסלול שלהם ביחס אליו, ואנחנו עדיין בנקודה שיש בה אי ודאות גדולה לגבי לאן זה ילך, אבל אני חושב שאת המהלכים הסעודיים והאמירתיים, שגם הם פתחו בדיאלוג עם איראן, וה-GCC, גוש מדינות המפרץ כולו, שפתח גם הוא בדיאלוג משלו עם איראן, אני במקרה חוזר עכשיו מאיזה פורום בינלאומי באירופה, שהיו בו נציגים מכל מיני מדינות, כולל מחלק מהמדינות האלה, וכל הנושאים האלה נדונו שם, וחד משמעית, הכוונה, שוב, עד כמה שאפשר לדבר בכללות גורפות, של מדינות המפרץ, היא לייצר של סעודיה כשלעצמה, של האמירויות כשלעצמן, של ה-GCC כגוש, להגיע לסט חדש של הבנות עם איראן, שימנע חיכוכים, ימתן סיכונים של הסלמה, יאפשר כמובן חופש שייט במפרץ, ולמעשה יחזור אחורה לאיזה שהם ימים שלפני הרמות החיכוך היותר גבוהות שראינו בשנים האחרונות, וממה שהם מתרשמים, אני דיברתי שהם אנשים שחלקם ממש מעורבים במשאים ומתנים האלה, ממה שהם מתרשמים זה פחות או יותר גם מה שנקרא בשפת המשא ומתן הזופה, ה-Zone of Possible Agreement, שאליו מתכנסים גם האיראנים, משיקוליהם שלהם. ולכן בהחלט סביר להניח, אני אומר את זה בזהירות, שהמסלול הזה החדש יחסית, שזה הטריגר לשיחה הזאת, של השיחות החדשות האלה בין השחקנים לכאורה משני צידי המתרס האלה, הסעודים, האיראנים, המפרציות האחרות, יבשילו לכדי סוג של סטטוס קוו חדש באזור, שיהיה מבוסס פחות על חיכוכים, ויותר על איזה שהן הבנות חשאיות או חלקם אפילו פומביות. והמצב הזה מבחינת ישראל כמובן הוא מצב חדש. אני לא מתרשם שבשלב זה ההנהגה הישראלית מפנימה אותו או נערכת אליו או מתאימה את הרטוריקה ואת הפעולות שלה אליו, אני מתרשם שלהפך, נמצאים באיזשהו טייס אוטומטי.
יותר מזה, נמצאים בלימבו, כפי שאני, זה מין no-win situation מבחינת ישראל, כי אוקיי, הממשל הקודם, יחד עם, בשני הממשלים הקודמים, שלנו ושלהם, הלכו all in, כסח, עימות, לא עימות קריני, אבל לשבור את הכלים וסנקציות ומי יודע מה אפשר לעשות נגד איראן. פה התחלף, שם התחלף, המנגינה שלנו נשארה אותה מנגינה, למרות שנדמה שמשחקים פה בפוקר עם לא עם קלפים פתוחים, בלי קלפים בכלל, זאת אומרת, מה אנחנו בכלל יכולים היום להציג ולשים על השולחן, אם אתה יודע, בצד אחד איראן ועיראק והמפרציות עם האינטרסים שלהם. מצד שני ביידן אומר, אני רוצה לחזור להסכם, מונם בתנאים שלי, אבל אנחנו נגיע או שזה יהיה הסכם, או שזה יהיה סוג של הסכמה בלי הסכם, ואנחנו נשארים, אנחנו עכשיו נשארים התחתונים למטה, זאת אומרת, לא שאני חושב שזה רע, אישית, אבל כל הרעב הגדול של אנחנו חייבים לעמוד על שלנו והכל, מי שואל אתכם בכלל?
שוב, אני נאלץ די להסכים איתך.
זה ממש, אני אשתדל שזה לא יקרה יותר. אני בא לשאול מומחים, ובסוף אני יודע קצת, טוב, לא משנה, שטויות.
אני חושב שיש פה אכן בעיה במדיניות שלנו, ויש פה כמה תופעות שוב שמשתלבות. אחת זאת אינרציה. אחד הדברים שמאפיינים ממסדים בכל העולם וגם בישראל זה אינרציה. כשיש לך איזשהו כיוון, תמיד יותר נוח להמשיך אותו מאשר לשנות אותו. לכאורה במדינות דמוקרטיות זה כן אמור להיבחן מחדש ולהשתנות כאשר עולה ממשלה חדשה. אבל מה שקורה לצערנו במקרה שלנו זה שהממשלה הזאת אמנם קוראת לעצמה ממשלת שינוי, אבל היא מורכבת מאנשים שכולם היו שותפים למדיניות הממשלות.
תוציא את נתניהו מהמשוואה ויש לך ממשלה אולטרה ימנית כפי שהייתה בדיוק עם אותם שחקנים ועם אותה גישה. מה אנחנו, לא משחקים פה משחקים של כאילו.
ספציפית בנושא האיראני זה באמת קליר קאט, מכיוון שיש לך, תסתכל על הצמרת המדינית ביטחונית הנוכחית בישראל. יש לך את נפתלי בנט, שהוא יציר כפיו של נתניהו במלוא מובן המילה, מונה על ידו לשר ביטחון, הוא קפץ לתפקיד שר הביטחון, כן? בנסיבות תמורות.
כן.
מעולם לא הביע שום ערעור על מדיניותו בנושא איראן, ואם כבר, אז ניסה רק לאגף אותו מימין.
אני לא חושב שיש לו כלים לקבוע איזושהי מדיניות, לא שאני מזלזל במישהו, אבל בתכלס מאיפה הוא בא ואיזה מדיניות הוא יכול, זה לא רציני, נו באמת. הוא הולך עם הניירות שמישהו אחר כתב.
אז פה אני לא מסכים איתך.
אוקיי, בוא תשכנע אותי.
אני דווקא כן נותן לבנט קרדיט מסוים, ואני כן חושב, בוודאי מרגע שהוא נהיה ראש ממשלה, שגם חובתו הייתה, וגם אני מוכן להעריך שהוא ניסה לעשות את זה, לבצע איזושהי חשיבה מחודשת בנושא הזה, ויש לו את הכלים באופן אישי, הוא לא איש טיפש, הוא בכל זאת כבר הרבה שנים בפנים, הוא היה שר ביטחון, הוא ראה דברים, הייתה לו את היכולת, יש לו את היכולת עדיין, לבצע איזשהו ניתוח רציני, ביחד כמובן עם גורמי המקצוע, ולהגיע למסקנות. ולהלכה הוא עשה את זה, הוא טוען שהוא עשה ריוויו, מה שנקרא, הערכה מחדש של המדינות בנושא איראן. הבעיה שהוא הגיע לאותה מסקנות,
הוא לא יכול להגיע, ערן, הוא לא יכול להגיע למסקנות אחרות, שנייה, אני אנסה להכניס פה טיעון שהוא אנושי ולא לוגי ולא גלובלי מדיני ניתוחי. מצד אחד יש לו נתניהו שיושב לו ככה, ומצד שני, אם אתה שומע את קודמיו, לצורך הדיון לפחות, ברק, שהוא הפוגע הגדול של האופנסיבה או של הלעומתיות מול איראן, כל דבר, כאילו, מצד שמאל ומצד ימין, לכאורה הם משאירים אותו תקוע באמצע, כי מה הוא ישנה עכשיו, הוא ילך ויגיד, כן, חייבים לחזור להסכם עם איראן, אחרי כל הרעב הישראלי של העשור האחרון, אני לא רואה שהוא יכול לעשות את זה, אתה יודע מה, ברמה, לא ברמה מחשבתית, נניח שהוא גאון, נניח שהוא אסטרטג הגדול ביותר שקם פה מעולם, אולי מאז, אני לא יודע מי, בן גוריון, הוא לא יכול, אין לו עם מי לעבוד.
אז אני טוען שהוא כן היה יכול, אבל אין ספק שהוא בחר לא לעשות את זה.
אוקיי.
ובנט זה דוגמה אחת. אפשר להמשיך הלאה לגנץ.
כן, ליברמן,
שהיה שותף מלא. ליברמן, שהיה גם הוא שר ביטחון.
שר, כולם, עזוב. לא צריך לציין את כל השמות. ולאלה שאולי יש דעה אחרת, אין שום השפעה. אז ככה ש... אתה יודע, מה אנחנו מדברים.
זו גם נקודה, אתה פותר אותם יותר מדי בקלות לדעתי. אלה שהם כיום סביב שולחן הממשלה, ולא היו שותפים למדיניות הקודמת. יש להם לא רק את הזכות ואת היכול, יש להם ממש את החובה.
חובה, אני מסכים איתך, אבל הם לא מסוגלים.
אם הם חושבים אחרת, הם צריכים לומר את דברם, גם סביב שולחן הקבינט, וגם ציבורית, חד משמעית.
אם היו קוראים להם בשמות אחרים, או אם הם היו אנשים אחרים, אז אולי זה היה קורה.
אני מאמין, גם בהקשר הזה, אני מאמין בלחץ ציבורי ובשיח ציבורי, ואני חושב ש... צריכה לי יותר להישמע הדרישה, קודם כל לשיח ציבורי הרבה יותר איכותי.
מבחינת העובדות, העובדות השתנו, המצב השתנה, צריך להביא את זה בחשבון. אני מסכים איתך ב-100%, אני רק לא רואה, קודם כל הממשלה הזאת באמת היא כל כך על חוט השערה ועל קרי תרנגולת, שאני לא חושב שמישהו מסוגל להזיז, אתה יודע, את הספינה מהמזח, אתה יודע, מנקודה X לנקודה על אותו מזח, זאת אומרת, זה נורא מסובך.
אני חושב שכן, הם מסוגלים. לפחות תיאורטית, וזו גם חובתם. עכשיו, בזה עוד לא אמרנו מה בעצם אפשר לעשות, כן? כי אנחנו נמצאים במצב
זהו, רציתי לשאול מה בעצם נכון להערכתך כחוקר, כמומחה שעוסק בתחום, מה ישראל כרגע כן צריכה לעשות, במנותק ממה המנהיגים שלה מסוגלים לעשות.
כן, אז קודם כל זה מאוד קשה, ואני גם חייב לומר שאין לי פה איזה נוסחאות שככה איבדתי אותם בראשי הרבה זמן, ואני עכשיו ככה ידקלם לך אותם בשטף. זה מצב חדש וצריך לחשוב עליו מחדש, וזה כולל גם אותי, צריך לחשוב על דברים מחדש.
ברמת התחושה, אנחנו הרי לא...
כן יכול לומר לך...
בדיון פתוח.
אז אני כן יכול לומר לך באופן מאוד מאוד גס את הדברים הבאים. ראשית, יש אופציה שסרטט אותה מכולם דווקא אהוד ברק. במאמרו המפורסם בידיעות אחרונות, ששווה ללכת ולקרוא מי שלא קרא. המאמר הזה מאוד חזק בצד של הניתוח, פחות חזק בצד של פריסת האופציות, יותר פוסל אופציות, ובסוף מגיע, פוסל בגדול את האופציה הצבאית, ובסוף מגיע בעצם לאמירה חצי מפורשת, שמה שנשאר לישראל לעשות, זה להישען על, אני מצטט אותו, על היותנו מדינה ש-50 שנה כל העולם בטוח שהיא מעצמה גרעינית. זה בעצם ההצעה שלו.
מדיניות ההרתעה.
להשלים עם זה שאיראן עומד להיות מדינת סף, להישען על מה שלכאורה יש או אין לנו, על מה שחושבים שיש לנו, והשאלה מעולם הקורונה, לחיות עם איראן כמדינת סף גרעינית.
כן, זה מתחבר למאמר שהיה ממש לפני, אני לא זוכר מי כתב אותו, בארץ, במוסף הארץ, לפני שבועיים או שלושה, אפרופו מלחמת יום כיפור, העדות של סעדת, שכל הזמן אמר, אני יודע שאתם יודעים שאני יודע, וזה מה שלא יביא אותי מעבר לקו המצרים.
כן. יפה, דוגמה טובה. אז זאת האופציה. אופציה ששום ממשלה ישראלית בעבר לא הייתה מוכנה אפילו לבחון, כן, באופן רשמי או לא רשמי, ודאי שלא להחצין אותה. ולכן הצעד של ברק הוא צעד בהחלט מעניין, אפשר לקרוא לו אמיץ, אפשר לקרוא לו גם דברים אחרים,
הוא
אבל
פשוט מתכתב עם המציאות. אם איראן תחליט להיות מדינת סף, כל מה שקרה עד היום לא הוכיח שמישהו יכול למנוע את זה.
בסדר, זה לא אותה אמירה כמו שהוא אומר. זה דבר אחד לומר שאיראן כבר מדינת סף, או בדרכה להיות מדינת סף, וזה המצב. זה דבר אחר לומר מה ישראל צריכה לעשות בהינתן הדבר הזה, כולל בהקשרים המאוד מאוד רגישים האלה, של מה שחושבים או לא חושבים שיש לנו. זה דברים מאוד מאוד עדינים, ואני גם לא רוצה להיות יותר מדי מפורש. אבל זה בגדול עולם אחד של אופציות. עולם אחר של אופציות, הוא לא רק לרוץ לוושינגטון ולהמשיך לדקלם את אותם מסרים שלא יגיעו להסכם, שיזהרו מהמלכודות של האיראנים, שבעצם אסור בשום אופן להגיע להסכם היחידי שאפשר להגיע אליו וכו' וכו', אלא להפך, לעודד את האמריקאים לעשות פשרות במשא ומתן, להגיע להסכם שיכול להיות במקרה הטוב דומה להסכם הקודם, במקרה הפחות טוב אולי אפילו פחות טוב מההסכם הקודם, אבל עדיין מבחינת האינטרס הישראלי הוא טוב יותר מאשר החלופות האחרות.
זה בדיוק הפוך מההצהרה של נתניהו. הרי נתניהו זעק מכל מקום שבלי הסכם עדיף על הסכם רע. אתה בעצם אומר פה, לא הסכם רע אולי, אבל הסכם כלשהו עדיף על...
טוב, מה שאני אומר, היום בדיעבד, היו כהרבה, קרוב הממסד הביטחוני בזמן אמת אמר שעדיף אותו הסכם.
אנחנו יודעים הממסד הביטחוני. זה הבנו, הבעיה היא שהממסד המדיני לא כל כך קלט את זה.
בסדר, והממסד הביטחוני גם היום, אני חושב, יהיה מוכן לומר משהו מהסוג הזה. אבל הדרג הפוליטי...
אביב כוכבי, אביב כוכבי אומר, הזמירות שלו נשמעות, לאוזניי לפחות, אני איש שלום, ולמרות שהייתי חייל, ולמרות שאני מבין את כל האילוצים והכל, נשמע לי קצת, סליחה, שלוח רסן, אני לא כך ברור לי היציאות האלה של מתקפה והכנה וסיפורים.
אני מסכים איתך שיש... אני מסכים איתך שיש בעיה בגדול עם הדרג המקצועי הבכיר שצמח תחת נתניהו והפנים את הנורמות האלה של התבטלות בפני החלטות הדרג הפוליטי, גם אם המצפון המקצועי שלך אומר אחרת.
אתה לא חייב להגיד, זאת אומרת, אתה יכול גם להגיד אנחנו עושים את מה שאומרים לנו, ולא להגיד שמחר בבוקר אני מוכן לשלוח, לא יודע כמה טייסות לשם.
השאלה עד כמה אתה גם באמת עומד על שלך בתוך החדר ולא רק כלפי חוץ. בכל אופן, זו חלופה. שאם אני הייתי יכול להשפיע, הייתי אומר שאת זה צריך לשקול ברצינות. עידוד ארצות הברית להגיע להסכם, ופה זה לא רק האמריקאים כידוע, זה גם האירופים, זה גם הסינים, זה גם הרוסים.
כן, זה בעצם ללכת עם האירופים, שזה פחות או יותר המדיניות הדי קונסיסטנטית שלהם, מאז שטראמפ החליט לשבור את הכלים בעידוד נתניהו.
נכון, גם האירופים, גם הסינים, גם הרוסים, שוב. ועכשיו, בגדול, גם האמריקאים.
כן, זהו, אנחנו נשארנו, רציתי להגיד קודם, שנשארנו פחות או יותר עם עצמנו.
נכון, אז במקום להיות, להתעקש להיות הסמן הימני, מה שנקרא, בעגה המקצועית ועל המקצועית, לשנות פאזה ולהגיד, קדימה, לכו בכוחכם זה ואנחנו מאחוריכם, וכמובן לומר שאם זה לא מצליח, אז בוא נדבר...
אוקיי, אם זה לא מצליח, אנחנו יודעים מה התשובות.
לא. אם זה לא מצליח, אז בוא נדבר על פלן בי, שיכולה לכלול הרבה מאוד דברים.
סנקציות והידוק וכל הדברים שאנחנו מכירים.
לא משנה, אבל הנקודה היא כזאת, שהיום ישראל מנסה, אומרת הדבר השני, אבל לא אומרת הדבר הראשון. אתה מבין? אנחנו באים אליהם ודורשים מהם פלן בי.
דש מגולדה ודיין. כמו שאומרים על הדיפלומטיה והכל, אנחנו תמיד נבחר באפשרות היחידה המעשית, אחרי שנצליח להיקשל בכל שאר האופציות. זה מדהים עד כמה שזה חוזר על עצמו.
נכון, אתה צודק. ועדיין, ככל שאנחנו בכל זאת משקיעים פה את זמננו בשיחה ומנסים להעלות אופציות אחרות, אז אמרנו, יש את אופציית ההשלמה שצריך לנתח אותה בנפרד, יש את אופציית העידוד ארצות הברית להסכם, שהתחלנו לדבר עליה, ואלה, זה פחות או יותר מרחב האופציות שאני רואה. כל האופציות הצבאיות למיניהם שישראל ממשיכה לנפנף בהם, כמו שגם אהוד ברק פחות או כבר מאמרו, הם לחלוטין לא ריאליות בתנאים
שזה בניגוד
הנוכחיים.
לאופיו ואמירותיו
כן, כן,
בעבר הלא רחוק כל כך.
זה מאוד מעניין, התפנית
כן,
שהוא עשה.
כן.
ואת המרחב הזה צריך לנתח בדיונים ציבוריים אינטנסיביים ובדיונים בכנסת, שלא כולם צריכים להיות חסויים, כי יש פה היבטים שהם לחלוטין לא חסויים. והציבור צריך להבין את המרחב האמיתי של החלופות. כאשר גם המנהיגים הפוליטיים שלו, וגם לפחות חלק מהדרג המקצועי שאמור במחאות או לא מחאות לשמור על האינטרסים שלנו בהקשר הזה, לא בדיוק עושים את תפקידם.
ערן, תודה רבה,
וכמו
שהבטחתי בפעם הקודמת, אני עוד בטוח אשמח לארח אותך, כי זה תמיד מעניין לשמוע לא רק מה ההדיוטות חושבים, אלא גם האנשים שעוסקים בדברים האלה למקצוע. אז שיהיה ערב טוב, ונדבר מתישהו בעתיד. תודה.
תודה, תודה. ביי ביי.
ביי. אז כמו שהבטחנו, אנחנו שוב עם איריס בוקר, חדשות האפוקליפסה כמובן, ולפני זה בשורה וברכות לאיריס על השקת הפודקאסט שלה, חדשות האפוקליפסה כמובן, זאת אומרת, לא יכול להיות עליה משהו אחר. זו הייתה המלצה שלי ואני לוקח קרדיט על זה שאמרתי לה, כן, חדשות האפוקליפסה, זה צריך להיות השם של הפודקאסט שלך. אז איריס, מזל טוב.
תודה רבה, תודה רבה.
ושיהיה כן. באמת שזה יטוס, וזה
כן.
כמו שקרה לך בטוויטר, שכבשת את העולם שלנו בסערה, העולם שלנו, את יודעת, אפשר לחשוב שזה שייך למישהו, אבל באמת, את בן אדם שכיף היה לאורך הדרך ועדיין לקרוא את הדברים שאת מביאה, ועכשיו רק התחלת, אבל יהיה כיף גם לשמוע את זה, אז תחפשו כשיצא לכם את הפודקאסט של איריס, חדשות האפוקליפסה, לאט לאט היא גם תדע להיכנס לכל אינדקסים, זה לוקח זמן, גם לי זה לקח, לכולנו זה לוקח, זה בסדר, אפילו ליוטיוב זה בסוף יגיע, אז ברכות ובהצלחה. ולפינה שלנו היום, וכמו שסיכמנו גם בפעמים קודמות, אנחנו נדבר על אפגניסטן. אנחנו מדברים על אפגניסטן, הליימנים, אנחנו האנשים הפשוטים, אנחנו אנשים שלא ממש בקיאים ומבינים, מדברים על אפגניסטן כל הזמן בהקשרים של רוסיה נכנסה שם, עוד לפני זה בריטניה נכנסה לשם והוקטה קשות, ורוסיה נכנסה והוקטה קשות וברחה, ועכשיו ארצות הברית, זה מין עמק הבכה של העולם. אבל איריס קצת מתעסקת עם אפגניסטן גופה, ובואי תספר לנו קצת, מה זה בכלל אפגניסטן? כי אני שומע שאין דבר כזה, זה לא ממש מדינה, אלא זה אוסף של שבטים, קצת סדר.
כמעט כל מדינה באסיה, היא אוסף של שבטים שהאמריקאים חילקו איך שמתחשק להם, שזה הבסיס לכל מה שקורה בגיאופוליטיקה שלנו. הנקודה עם אפגניסטן זה שהיא קודם כל קשה מאוד לשליטה, קשה מאוד לכיבוש, זה מדינה הררית, זה מדינה בחלקה מושלגת, לא, קשה נורא להחזיק בה, קשה נורא להחזיק בה. מצד שני, קשה עוד יותר לאחד אותה כמדינה, אבל אף אחד גם לא ישקיע בעניין הזה, כי מהיום שאפגניסטן קמה, כולם, כולל אפגניסטן עצמה, ניסו להפיל אותה. היא עברה מלוכה, אחרי המלוכה היה קומוניזם, כאילו אחרי זה היה את טליבן, ואחרי זה היה את האמריקאים, דמוקרטיה רגיד, ועכשיו אנחנו עוד פעם עם הטליבן, זאת אומרת, יש משהו שהוא בלתי נשלט במדינה הזאת, וזה בעיה רצינית מאוד. אחת הסיבות שאף אחד לא, בעצם אף אחד לא רוצה אפגניסטן שמתפקדת. בוא נתחיל מזה. למשל, לפקיסטן הרבה יותר נוח שבאפגניסטן יש בעיות כל הזמן, כי בעצם כשהאמריקאים חילקו את אפגניסטן עם פקיסטן, הם פשוט חצו את הפשטונים, את שבט הפשטונים שהוא פשטוניסטן, חצו אותו באמצע ואמרו, טוב חבר'ה, זה אתם אפגניסטן, ובצד שני אתם שערים לפקיסטן.
יש גבולות מאוד מאוד ברור,
זאת אומרת,
זה מדינות, מבחינת הריבונות ברור לגמרי מה זה מה?
כן, מבחינת הריבונות כן, אבל כשמדינה נמצאת בכל כך הרבה מלחמות כל הזמן, יש תנועה. הנקודה היא שהפקיסטנים חוששים שאם אפגניסטן תהיה יציבה וחזקה, היא תיקח להם ובצדק את החלק הפשטוני שלהם. זה דבר ראשון שמדאיג אותם. את ההודים למשל, מדאיג שפקיסטן תשתלט על אפגניסטן, ושמאפגניסטן נסו להשתלט על קשמיר. וכך זה ממשיך, יש את איראן, ויש גם כמובן את סין, שהיא השחקן הכי חדש באזור כרגע.
מבחינה גיאוגרפית, רק בשביל ככה, אין לנו מפה ואנחנו לא ביוטיוב מצולם פה, מבחינה גיאוגרפית זה בעצם רכס הררי, חצי מדברי, חצי הררי או ביחד, שחולש על, על, על מעברים בין יבשות בעצם, זאת אומרת בין מצד אחד רוסיה, אולי לא יבשות, אבל אזורים שלמים באסיה שהם יכולים פשוט לעצור תנועה אם הם מתעקשים על זה. אני צודק בקטע הזה?
כן, יש את, זאת אומרת, יש את, ה, את כל המדינות שנמצאות, היא גובלת בהמון מדינות, היא כן. גובלת בכמות מטורפת של מדינות, וביניהם כמובן רוסיה וסין, פקיסטן. זה,
רוסיה וסין שזה עימות קבוע, פקיסטן שהיא בעימות עם הודו, שמצד שהם יש לה, יש איתת יבשת שיש לה אינטרסים לכל הכיוונים, אז זה מין מחסום שצריך איכשהו לפצח אותו בשביל לא להסתבך בתוך האימותים הבין מעצמתיים או בין מדינתיים שסביבה, מין תחושה כזאת.
זה נכון, למשל, מנגוליה למשל, מנגוליה החיצונית, שהיא גם מדינה שיש בה המון גז ומתכות וכו', מצאה מה שקוראים המדינות האלה שאין להם יציאה לים, שזה קטע מאוד דרמטי, כשאתה רוצה לפתח מקום, אתה הרי תלוי במדינות שנמצאות סביבך. מונגוליה למשל, שאין לה יציאה לים, אבל יש לה את רוסיה מצד אחד, ועצים מצד שני, חייבת לתמרן ולשמור על עצמה בין הגושים. עכשיו, אפגניסטן, ככל הנראה, מעריכים שיש לה, וואו, ליתיום, קוראים לזה?
איך?
ליתיום?
אוקיי, כן, מתכת יקרה קושי.
מתכת, יש בגז, יש בנפט, יש בהכל, אבל אין שום אפשרות, מעריכים את זה בערך בשלושה טריליון דולר, אבל אין שום דרך לחשוף את זה או לחפור או לחפש את זה, כי אין לה תשתיות בכלל. המדינה היא נטולת תשתיות, היא נטולת, אין לה שום כבישים כמו שצריך, כל כך הרבה שנים שמלחמות הפכו אותה לשום וכלום.
אז מה בעצם, זאת אומרת, כל פעם איזה מדינה אחרת מנסה להתלבש את זה באמצעות הסכמים או באמצעות כיבוש בשביל להגיע לאוצרות האלה?
לא, כי האמת היא שלמשל סין מאוד מתעניינת באוצרות כמובן של אפגניסטן, אבל הסינים למדו בדרך קשה מאוד שהם השקיעו באיזשהו הסדר, בקשר לפחם, למשך, הם חכרו למשך 30 שנה האזור כדי יוצאים מנו פחם וכו', לא נרד רזולוציות, אבל הסיפור הסופי שכולם גנבו את הכסף מלמעלה עד למטה, וסין הפסידה שם 360 מיליון דולר,
לימדו את שם הסינים פרק בשחיתות שלטונית, שזה נפלא.
כן, זהו, אני חושבת שהשלטון הדמוקרטי היה הכי מושחת שהיה אי פעם באפגניסטן, וזה מה שבעצם מביא את המדינה עכשיו, הנה מדינה נטולת משאבים, היא מדינה נטולת כסף, היא נטולת, עכשיו, הטליבן, בניגוד למה שחושבים, וכן, אני יודעת, זכויות אדם, זה נורא חשוב.
נשים, כל הסיפורים
הנשים, הוא עכשיו, דרמטי. עכשיו יש לי את המשפט הכי חשוב להגיד, ואני אומרת אותו הרבה גם בפודקאסט שלי, אנשים רעבים, לא מעניינת אותם דמוקרטיה, ולא מעניינים אותם, לא מעניין אותם זכויות אדם. הם, מה שהם קמים בבוקר, הם רוצים שיהיה להם אוכל, שיהיה להם תרופות, מים נקיים לשתייה וביטחון. מי שיכול לספק להם את זה, זה בעצם, בשבילם זה החיים.
וזה הטליבן יכול לספק, אם אני מבין את ההמשך. אז מאיפה זה מגיע בכל זאת?
לא, אבל הנקודה היא הרי הטליבן פעם ראשונה שהם השתלטו על אפגניסטן, הם באמת עשו סדר. אפגניסטן הייתה מדינה בלתי נשלטת, שודדי דרכים, כל מה שתרצה, היא הייתה מדינה בלתי נשלטת, ואז באו הטליבן ועשו סדר, אבל הם עשו סדר, ואחרי זה הם עשו טרור. זה שני דברים שונים. הטליבן עכשיו בא עם איזושהי גישה שונה, הם בכל זאת למדו משהו ב-20 השנים האחרונות, הם רוצים מדינה, הם רוצים מדינה כמו איראן למשל, והם רוצים כן שיהיו תשתיות, אני לא אומרת חלילה וחס שלא יהיו שם אפורות של זכויות אדם, אבל התפיסה שלהם היא שונה כרגע.
זאת אומרת, הם מדברים בעצם על, על, על סוג של רפובליקה איסלאמית, אם את, אם את אומרת, אני לא יודע,
כן,
לצורך
כן,
העניין, זאת אומרת, דומה לאיראן, דומה למה, איזה עוד דוגמאות, לא, אני מנסה לחשוב על
ערב הסעודית.
כן, אינדונזיה אולי באיזושהי מידה, מדינות
לא, זה יהיה הרבה יותר נוקשה ממה שאנחנו מכירים, אבל עדיין הרעיון לבנות, הם כן חושבים לבנות לאום אפגני מוסלמי. וזה נתקל בהמון בעיות, והבעיה העיקרית של אפגניסטן, של הטליבן כרגע, היא קודם כל שהיא לא מצליחה לעשות סדר. הסיבה שהיא לא מצליחה לעשות סדר זה בגלל שהיא לא מצליחה לשלם משכורות, בגלל שהמון המון אנשים של מקצועות חופשיים, או למשל עובדי מדינה, וזה ברחו מהמדינה, זאת אומרת, ברח ממנה מה שאנחנו קוראים בריחת המוחות פר אקסלנס, כן? אין לה כל כך דרך או אנשים מוכשרים מספיק כדי לחזור ולבנות. הדבר השני זה שאין לה גם כסף, זאת אומרת, הכסף שלה, כולם יושבים לכסף שנמצא מחוץ למדינה, כי הם רוצים שיהיו זכויות אדם שם.
אבל ראיתי חדרים, צילומים שהם פשטו על חדרים של אמריקאים, או של שלוחי אמריקאים, חדרים, בונקרים עצומים עם משטרות של מזומנים בדולרים וזהב, השד יודע מה עוד, ונשק. נראה שהאמריקאים שם בבריחה מבועלת, לא מבועלת שלהם, בנסיגה שלהם השאירו להם שם לא מעט נכסים, נקרא לזה, אם מדובר על נכסים.
גם נכסים, גם כסף וגם מזון, וגם כל שרשרת ההספקה בעצם היא נפגעה,
כן,
בחודשים האחרונים, והם אמורים כאילו להשתלט על כל המערכת הזאת, והם כן, הם עושים כל מיני, יש להם המון המון יחסי ציבור עכשיו, כן, הם ממש טובים בזה, הם כל יום מתחילים לשלול כביש ופותחים בית ספר, וזה לא יודעת.
או סוגרים.
כן, אבל מצד שני,
סוגרים לזה ספר של בנות.
כאילו, הם רוצים להראות שיש שהמדינה, למשל, הם עשו צילום די מדהים של כל עובדי התברואה של קבול, שהם הצליחו להחזיר את קבול כביכול, אבל זה לא עובד עדיין, בגלל
מזכורות.
הבעיה, גם מזכורות, וגם בגלל שיש להם את דאעש חורסן, כמו שעם זה התחלנו בעצם.
כן, רק בשביל קצת פרופורציות, אני מבין שמדינה מבחינת שטח היא עצומה, לא יודע להגיד לך סדרי גודל, אולי את יודעת יותר טוב בהשוואה נניח, לא יודע מה לשכנות שלה, אבל גם מה האוכלוסייה שם, זאת אומרת, איזה כמות אנשים מדובר?
נדמה לי שיש 30 ומשהו מיליון באפגניסטן, זה לא עובד.
שנייה, בדקתי בוויקיפדיה, 14 מיליון אנשים חיים בקאבול. עכשיו רק בשביל, כן, את מבינה, עכשיו את אומרת זה לא, אבל אולי זה כן. עכשיו בואי נראה סתם בשביל הפרופורציות אוכלוסיית אפגניסטן, אז זה כמעט 40, זאת אומרת 30, כמעט 39 מיליון בטוטל באפגניסטן, מתוכן קצת פחות מחצי מהאוכלוסייה המרוכז בקאבול. אוקיי. אז אנחנו מבינים את הפרופורציות, אפשר להמשיך.
הבעיה היא שמדינה שיש לה כל כך הרבה מחוזות, ויש בה 56 מחוזות, היא מדינה שצריך לשלוט בה. ברגע שאתה עוזב איזשהו מחוז, או שאתה מוריד את הברקס ממחוז, גם אם יש בו 40 איש, מישהו אחר יבוא וישתלט עליו. אז הצורך שלהם לשמור גם על כל המחוזות, וגם לשמור שלא יהיו, יש המון אירועים, אירועי פיגועים וזה בתוך אפגניסטן, המון, הם גם צריכים לשמור שיהיה ביטחון לאוכלוסייה, והם גם צריכים לשמור לפי ההבטחה שלהם, שלא ייצאו פיגועים מאפגניסטן החוצה. ודאעש היא אומנם יחסית קטנה, אבל היא גוף מאוד משמעותי, וכרגע כנראה שאין להם כוחות להילחם בדאעש חורסן, כאילו בכל הקבוצה, והיא גם מאוד מפוזרת, וכמו תמיד, כמו תמיד בכל סיפור, אם נמצא את הפקיסטנים. הפקיסטנים ימשיכו ויעשו הכל כדי שלא יהיה שקט יום אחד באפגניסטן, כי זה לא טוב להם.
כן, רק אני, תוך כדי זה שאני מאזין לך, אני גם בודק כמה נתונים, אז השטח של אפגניסטן הוא 652, קצת יותר מ-652 קילומטרים מרובעים, בהשוואה לפקיסטן, היא טיפה יותר קטנה, באפגניסטן זה 880 ומשהו אלף, כאשר לא, 880 מול 650.
בפקיסטן 880.
בדיוק. עכשיו, רק בהשוואה, שפרופורציות ארצות הברית זה חצי הבשת, אבל פה פשוט נותנים פה שוואות, גרמניה זה חצי, גרמניה זה 350 ומשהו, אלף קילומטרים מרובעים, ככה אנחנו מדברים על, וגרמניה מהמדינות במערב אירופה, אחת הגדולות, אז אנחנו מדברים על כפול מזה. משהו שנכיר לי קודם, את אומרת הם מזכורות, ומנסים להחזיר את החיים למסלולם, ולתחזק ולהחזיר את הסדר לקאבול, ואיכשהו לייצר סדרי שלטון. מה בעצם המקורות? זאת אומרת, יש תוצר, יש פריון, יש תוצר לאומי, מישהו מייצר שם כסף, מישהו מייצר שם משהו? זאת אומרת, או שזה באמת שבטי לגמרי ופרוע, וכל אחד קאץ' אז קאץ' כן, תפוס כפי יכולתך. איך זה עובד ברמה הכלכלית?
ברמה הכלכלית זה תפוס כפי יכולתך, ואם תתפוס מקום שאפשר לייצר בו, לגדל באופיום, אז תתפוס כפי יכולתך וגם תהיה עשיר.
או, אז אמרו שכל המאבקים הגדולים, אמר לי את זה פינקס לפני חודש, אפרופו היציאה מאפגניסטן של ארצות הברית, שכל מה שחיפשו שם במשך כל השנים, המעצמות וכל המדינות הקולוניאליסטיות, זה אופיום. יש שם פשוט שדות אופיום אינסופיים. זה עדיין שם? זה עדיין קיים?
כל, זאת אומרת, הרעיון של הטליבן זה כן לעצור את הגידול שלו, הוא מתכוון לזה.
אז הוא יחסל, אז הוא יחסל עצמו את מקורות ההכנסה.
הוא לא רק יחסל לעצמו את מקורות ההכנסה, הוא יחסל גם את מקורות ההכנסה של המיליציות, כל מיני, הרי אתה יודע, זה כמו וורלורדס כאלה, כמו שהיה בסין, מיליציות משתלטות על אזור, יש להם צבא משלהם, יש להם מפקד משלהם, והן סוחרות או מגדלות או, אתה יודע, אבל מה שכל עוד המיליציות האלה חזקות מסביב, כולל דאעש חורסן שגם מתעסקת בזה, אז השלטון המרכזי יחלש יותר. אז צריך להפיל את המיליציות, לגמור עם הגידולים, אבל זה לא פשוט, כי כמובן שאנשים חיים שם על איזשהו סיר בשר שאף אחד לא ייקח אותו מהם, זה לא הולך להיות קל לאפגניסטן, כבר עכשיו יש סדקים מטורפים, כי יש גם בתוך הממשלה האפגנית, הטליבנית, המאוחדת והיפה, יש כמה קבוצות שמושכות כל אחת לכיוון אחר. יש למשל קבוצה שהיא מאוד חזקה, שנקראת של חקני, מה שנקרא רשת חקני, שהם דווקא קשורים לפקיסטן. הקבוצה השנייה, שהיא הטליבן המקורית, הם דווקא מתרחקים מפקיסטן. בקיצור, הדרך של פקיסטן להגיע למשהו חייבת
של להיות... אפגניסטן,
סליחה. כן,
לא, זה בסדר.
לא, פקיסטן גם תחטוף, כי מי שמגדל אצלו נחשים, ובסוף הנחשים מקישים אותו. עכשיו, האפגנים, כדי להתגבר על זה, חייבים עזרה. חייבים עזרה.
ומי זה? מי יעזור להם? זה נראה לי רק סין כרגע, מבחינת המעצמות הגלובליות, אם אני מזהה נכון.
האמת שגם פקיסטן, למשל, שולחת אוכל, כן? אבל עוד פעם, פקיסטנים יש להם את הדאבל פרס הכי טוב שיש בעולם, גם אמריקאים עד 2016 לא הבינו את זה, כן? זה הרבה שנים. האפגנים מקבלים המון מסין. הם מקבלים מסין אוכל, הם מקבלים מסין חיסוני, והם מקבלים ציוד רפואי. הסינים הבינו כבר לפני פחות שנתיים שהטליבן בסוף השתלט על אפגניסטן. עכשיו, בניגוד לכל מה שחושבים, לסינים אין שום עניין להכניס צבא לאפגניסטן. הם הבינו... מה שהאמריקאים לא הבינו, ומה שהרוסים לא הבינו, שזאת מדמינה ואסור להיכנס אליה.
כן, אני חושב שגם חוץ משהו באמת אזורים מאוד מאוד מצומצמים, שזה טריטוריות סיניות במקור, הונג קונג, ועכשיו מדברים על טיואן וכאלה, הסינים הם לא בדיוק קולוניאליסטים חוץ מאשר בתוך השטח העצום שלהם. הם לא שלחו צבא, כשאני זוכר, בהיסטוריה הקרובה למקומות רחוקים, יש להם מספיק של עצמם. בדיוק, זאת אומרת, הם לא קולוניאליסטים קלאסיים, כמו שפעם היו ההולנדים והפורטוגזים.
הפורטוגזים לא היו קלאסיים, שזה קטע טוב, דווקא המודל הסיני דומה לפורטוגזים.
אוקיי, בהזדמנות אחר. אוקיי, אבל בטח לא בריטניה וכאלה, וארצות הברית עם בשורת הדמוקרטיה האדירה. כן, קודם אמרת שהשלטון הדמוקרטי, צריך להגיד שזה שלטון הדמוקרטי הכמעט כפוי, סטייל בוש, אנחנו נשליט דמוקרטיה בכל פינה בעולם, שזה כמובן לא עובד, אבל זאת הערת אגב. זה לא שהם מתוך עצמם נעשו דמוקרטיה, זה לא היה המצב.
הקטע שאתה מעביר, כדי שתהיה דמוקרטיה, אתה מכניס את כל המדינה לזעזוע, כי אתה מבטל את ההיררכיה הקבועה שהייתה במדינה קודם. כן. ואז מי שבסוף נשאר בקצפת, זאת אומרת, האנשים שנשארים, שמתקרבים לשלטון האמריקאי, במקרה הזה הם אנשים בעלי השפעה שיש להם כסף, והם סוחטים את כל המדינה וגונבים ממנה, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, אנשים בכפרים, כל הדמוקרטיה הזאת, הם לא יודעים עליה בכלל, היא לא קשורה אליהם, זאת אומרת, יש להם כפר, ויש להם מי שאחראי ראש הכפר, ויש להם את המסגד שלהם, הם בעצם חיים כיחידה מאוד 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 שמרנית.
אז הם סוג, אלה... סוג של חיים של ימי הביניים, אם אני מזה נכון את התיאורים שלך. זאת אומרת, הם לא בנויים אולי למודרנה, למבנה, אולי קאבול זה יצא דופן ביחס לאפגניסטן כולה, כי זה עיר. כל השאר זה נראה כזה, לא יודע, חצי כפרי, חצי שבטי. איזה מין צורת חיים זאת, לא כך ברורה לי.
אפגניה, אחת המדינות שתוחלת החיים בה היא הכי נמוכה בעולם. המוות של תינוקות והמוות של נשים בלידה הוא הכי גדול בעולם, כי אין שם, אם אתה חי בכפר, אתה לא יכול להגיע לבית חולים. לא רק שאין בית חולים קרוב, גם אם יש בית חולים, אתה פשוט לא יכול להגיע אליו, כי אין לך איך. זאת אומרת, באמת, עכשיו חשמל אני בכלל לא מדברת, כן? חשמל ומים זורמים וכל זה, הם באמת, והכי גרוע זה הביטחון, אין להם ביטחון, אין דבר כזה.
אוקיי, אנחנו הכרזנו על הפינה הזאת כפינה, גם בשביל שנוכל או נצטרך להגביל את עצמנו, אז אנחנו פחות או יותר על הגבול. בואי ננסה לעשות את זה, לסדר את הדברים כסוג של סיכום. מה את רואה או מה את קוראת ושומעת ממומחים שמתעסקים עם זה? מה הולך להיות במקום הזה בטווח של הנניח? לא יודע מה, 5 שנים הקרובות? זאת אומרת, לאן זה הולך הדבר הזה?
האמת שכשהטליבן השתלטו על אפגניסטן בפעם הזאת, הייתי יחסית אופטימית, כי אתה יודע, יהיה איזשהו סטרקצ'ר. כרגע, אם העולם המערבי ישמור על הפסד של זכויות אדם, במקום לעזור לאנשים רעבים, אנשים שמתים מרעב עכשיו, אם יחזיקו כספים עד שהטליבנים יסכימו, הם לא יסכימו, שני דברים צריכים לקרות, אחד צריך לעזור למדינה הזאת נקודה.
אלא, אבל הסנקציות האלה, הסנקציות לא עבדו בצפון קוריאה, ולא עבדו באיראן. העולם כבר, אני חושב, די אמור היה ליפול לו הסימון שהרעבה לא תשנה את האתוס של מדינה או של אוכלוסייה.
כן, וגם לא תביע חיבה גדולה למה
שנקרא. לא, כן, מה, הם יגידו אותי, הם יתחיינו שאמריקה תחזור עם חבילות סיוע, מה?
אז קודם כל, הסיוע כן צריך לקרות, והוא דחוף וחשוב. דבר שני שצריך לקרות, זה שהמדינות, שנאטו, ששמעת, מה שאתה רוצה תקרא לזה, שהמדינות יחסלו את הקן הזה של דאש קורסן. חייבים. כי אם הם לא יחסלו, יהיה עוד פעם פיגוע בתאומים או בבני דודים שלהם, ויהיה עוד פעם פיגוע, ועוד פעם ייכנסו לאפגניסטן. הם רוצים כאילו שאפגנים ישתלטו על קורסן, כשהם לא מסוגלים כרגע להשתלט על המדינה, כי אין להם את האמצעים ואת המשאבים לבנות מדינה. זאת אומרת, תחשוב שחלק מהאנשים כרגע שהיו בטליבן, לוחמים של הטליבן, עברו לדאעש קורסן, כי יש שם יותר אמצעים, והם יקבלו שם תפקידים, ויש שם כסף יחסי. אז זה בעיה, בעיה רצינית.
הבנתי. טוב, אז אנחנו נסכם את הפינה הזאת, אוקיי, הבנו טיפ-טיפה, למרות שאנחנו, לפחות אני הלכתי לאיבוד עם כל השבטים וההיסטוריה שלהם, וחוסר העונים, גם שלהם עצמם וגם של העולם. אופטימי לא יצאתי מזה, סליחה?
שתהיה, הפודקאסט שלי, תהיה בו סדרה על לא רק על אפגניסטן ופקיסטן ועודו והאזור, כשאני אמפה בעיקר את כל ארגוני הטרור ואיך הם מחולקים. בקיצור,
כשזה יעלה, אנחנו נפרגן ונקדם. סיכמנו?
תודה.
מה זה תודה? בשביל זה אנחנו פה. יופי איריס, אז קצת באמת טיפה על קצה המזלג, מה זה אפגניסטן, מה קורה שם עכשיו, מה אולי יקרה, אם יקרה, מתישהו בעתיד, שכנראה ההיסטוריה תחזור על עצמה, כמו שזה קורה כל כך הרבה במקומות האלה, אבל כנראה שאין הרבה מה לעשות בעניין. באמת שיהיה בהצלחה בפודקאסט, ואנחנו עוד נתראה ונדבר על כל מיני דברים שקורים בעולם, בפוקליפסות ודברים אחרים, כרגיל.
תודה רבה.
תודה,
להתראות.
ביי ביי.